בסדר, טוב, אנחנו בעמוד קופ"פ, למדנו על זה שיש שלוש בחינות. יש שלוש מערכות, מערכת אחת זה המערכת המשפיעה, המערכת השנייה זה המערכת שמקבלת, המערכת של הנבראים, ויש לנו את מה שקושר ביניהם באמצע, שזה מה שנקרא מלכות, הכבוד, כן? מה שדרכו, דרכו השפע מתקבל, נכון? אז זה דיברנו בפעמים הקודמות, ופה נמשיך בעמוד קופ"פ. והנה בתחילה, יתחזק הידבקות הנשמות בקדושתו יתברך, כחלק המתדבק בקול שלו, בדבר הכולל. שהוא עניין שהמשיל הכתוב, כי חלק השם עמו. חלק השם עמו, זאת אומרת, אנחנו כביכול חלק מהשם. הנשמה חזל אומרים, חלק אלוקה ממה, חלק. והוא עניין המבואר בתחילת שיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו, שהוא מראה עוצם ההידבקות, את העוצמה, את החוזק של הדבקות. והיינו שזה מין הידבקות חזק, שיוכל להיעשות בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שבדוגמה לזה הנשיקה באדם. ומתוך עוצם ההידבקות, ישפיע הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ולכל כללות נמצאיו, שפע של קדושה. דהיינו, שפע אלוקי, ערב טוב. יש פה ספר, אנחנו בעמוד קופ"פ. קופ"פ? קופ"פ, כן. ומתוך עוצם ההידבקות, ישפיע הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ולכל כללות נמצאיו, שפע של קדושה, דהיינו שפע אלוקי ורוחני, ושפע של ברכה, שהוא שפע להצלחות אפילו בעולם הזה. אז זה בא בעקבות הדביקות. כן, אמרנו בעמודים הקודמים, דיברנו על זה שהעבודה של הכהנים בבית המקדש, העבודה של הצדיקים הייתה לקשר ולחבר בין כל הנמצאות, בין כל הבריאה לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ליצור את הדבקות הזאת. אז העבודה בבית המקדש הייתה עבודה כללית על כל הבריאה כולה. אבל גם יש את העניין של החיבור המסוים, החיבור הספציפי שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה באמת דבקות מיוחדת שלנו איתו, וזה הכוונה ישקני מנשיקות פיהו, החיבור הזה. והנה, בהיות מדבקים התחתונים בו יתברך בדבקות אהבה, יעורר הקדוש ברוך הוא האהבה בינו וביניהם וירצה בעבודתם. כעניין שתקנו זיכרונם לברכה, הבוחר בעמו ישראל באהבה, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ובתפילתם. כן, הביטויים האלה של אהבה ורצון, זה ביטוי של דביקות, ביטוי של חיבור. כי מצד הרצון הזה הוא היות עבודתם מועלת לתיקון הבריאה, וכמו שבארנו זה למעלה כבר, כי רק כוח הציווי והרצון העליון הוא שעושה למעשה המצוות להיות מועיל ומתקן, ומכוח הרצון הזה, כבר נסביר, הנה תועיל העבודה למה שתועיל, ויושפע שפע הברכה בכל הדרכים המתוקנים לדבר הזה, ותתחדש הברכה בכלל התחתונים, ואחר כך יגיע אל האישים, כל אחד, האישים הכוונה היא לאנשים, לנבראים, כל אחד כראוי לו. אלה הם דרכיו יתברך, ישרים דרכי השם, להתנהג עם התחתונים להנאתם ולטובתם, ומי שיעמיק בהם ימצא טוב טעם ודעת, העמק הגבה בכל התורה ומבותיה, אחת מהנה לא נעדרה. זאת אומרת, אז ברגע שיש דביקות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בעיקר בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז הדביקות הזאת גורמת להשפעה של שפע. ומה זה אומר השפעה של שפע? זה אומר גם שפע רוחני, אלוקי, וגם שפע גשמי. לכן הגמרא אומרת בסוף מסכת סוטה, סליחה, המשנה אומרת בסוף מסכת סוטה, שמי שנחרב, מיום שנחרב בית המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. והטעם ניטל מהפירות. כן, הפירות כבר פחות טעימים ממה שהם היו זה, וחולשה ירדה לעולם. כל הדברים האלה. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אולי בתור משל די טוב לזה, אני חושב. כשיש לך מחשב ואתה מנתק אותו מהחשמל, אז אוטומטית המסך נחלש, נכון? האור נחלש. טוב. אז כשאתה מנתק את זה מהחיבור לחשמל, אז המסך מיד נחלש. ברגע שאתה מחבר אותו בחזרה לחשמל, אז האור מתחזק, נכון? עכשיו, מה קרה שם? מה קרה שם? ברגע שזה מחובר, אז יש לו מקור אנרגיה שנותן לו... נותן לו כוח, נותן לו חיות כל הזמן. אז אם ככה אין לו בעיה, אז הוא אם ככה נעיר חזק, הכל בסדר. ברגע שזה מתנתק, אז פה כבר צריך לחסוך באנרגיה, נכון? אז לכן זה נהיה חלש יותר. זה משל, על דרך זה. ברגע שנקודת החיבור, ברגע שנקודת החיבור בין כאן לבין שם קיימת, בית המקדש קיים, אז ממילא יש יותר הערה בעולם, יש יותר שפע בעולם, יש יותר כוח בעולם, פיזי ורוחני והכל. ברגע שהנקודה הזאת נחרבת, בית המקדש נחרב בעוונותינו, אז ממילא, אז המסך נחלש. המסך נחלש. עכשיו, יש לי גם מקור לזה שהמשל הוא מאוד, יש בו דמיון גדול לנמשל, כי אנחנו אומרים הרי בקידוש לבנה, שלעתיד לבוא והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים, זאת אומרת, הקיצור, המסך יאיר הרבה יותר, נו. נכון, נחזור, נתחבר לשטקר בחזרה, נתחבר לחשמל. טוב, בקיצור, אז זה מה שבא בעקבות הדביקות, ופה הרמח"ל עוד פעם חוזר ואומר, שזה העניין שהקדוש ברוך הוא ירצה בעבודתנו ויעורר את האהבה בינו ובינינו, כי מצד הרצון הזה הוא היות עבודתה מועלת לתיקון הבריאה, וכמו שבארנו זה למעלה כבר. זוכרים, דיברנו על הבוחר במו ישראל באהבה, שזה מה שנקרא הור מן הדמלכה, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להשפיע, עוד לפני שבכלל עושים פוט לכל הסיפור הזה. עצם הכוח להשפיע זה החיבור הראשון בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, שהוא קיים למשך כל הדורות. זה החיבור שעליו הוא מדבר, עניין הכבוד. והנה, עוד עניין עיקרי עוד איך. והוא שיש לכנסת ישראל שורש של קדושה, שהיא כללית לכל האומה הקדושה מצד היותם ישראל, ואפילו לרעים שבהם. שהרי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בסנהדרין בדף מ"ד, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ואף על פי שדבר זה מושרש בעניינים גבוהים מאוד, ביות ישראל משתלשלים ממנו יתברך, כמו שאמר הכתוב, חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לא. זאת אומרת, הנפש שלי אומרת, חלקי השם, אני חלק מהשם, חלק אלוקה ממעל. על כן, בגלל זה, כיוון שיש חיבור מהותי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, לכן אוכיל לא, לכן אני מצפה לא, מייחל לא. אף על פי כן, הנהגת העולמות הרבה והרחבה מאוד, בכל סדרי הנמצאות לטוב או למוטב, אינה תלויה בזה, אלא בעניין המעשים של בני האדם לדון כל אחד לפי מעשיו. זאת אומרת, יש פה בעצם שתי בחינות. בחינה אחת זה השורש. שורש הנשמות של עם ישראל מחובר אליו יתברך. והשורש הזה הוא תמיד 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 מחובר ולא משנה מה נעשה. לא משנה. זה, יש מחלוקת הרי בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. האם בזמן שחליל העם ישראל חוטאים, האם הם נקראים בנים או לא נקראים בנים? אז רבי יהודה אומר, נדמה לי זה רבי יהודה, הוא אומר שבזמן שעושים רצונו של מקום נקראים בנים, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום אז אין נקראים בנים. רבי מאיר אומר לו, מה פתאום? כתוב בפסוקים, כתוב שובו בנים שובבים, הרפם משובותיכם. בנים שובבים, זאת אומרת שאתם לא עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ועדיין נקראים בנים. ובקיצור, הוא מביא רשימה של פסוקים, ומליש כתוב שם במדרש שרבי יהודה הודה לו. רבי יהודה הודה לו. בין כך ובין כך קוראים בנים. זו בחינה שורשית שיש לכלל ישראל, שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא ולא משנה מה. ישראל אף על פי שחטא ישראל. אבל אומר הרמח"ל, בסופו של דבר, מה שבעיקר קובע את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה לא הבחינה הזאת, אלא לפי המעשים שלנו. כמו, ממש כמו, שראינו שיש את שתי הנהגות. יש את הנהגת המשפט, השכר והעונש, ויש את הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט היא ההנהגה הנגלית, נכון? של שכר ועונש. אתה עושה טוב, אתה מקבל שכר, אתה לא עושה טוב, אתה מקבל עונש. הנהגת הייחוד היא הנהגה נסתרת, ששם הכל הולך לטובה, הכל קשור אל הטוב, הכל מוביל לשלמות. נו, מה בעיקר אנחנו רואים מול העיניים? את הנהגת המשפט, לא את הנהגת הייחוד, נכון? אז אותו הדבר גם בעניין הזה, בשתי הבחינות של עם ישראל. אומר הרמח"ל, ונמצא שיש מציאות לכנסת ישראל, מציאות כללי שאין לו תולדות הרבה וענפים הרבה, אבל הוא מציאות שאינו כל כך עיקרי, אף על פי שהוא גבוה הרבה, ועוד יש מציאותה העיקרי שהוא מציאותה לפי עניין העבודה שבידה, שתלויים בה כל ענייני ההנהגה הגדולה והעמוקה. אלה שתי הבחינות. הבחינה אחת זה הבחינה הגבוהה השורשית, היא לא העיקרית, היא לא זאת שרואים אותה בפועל בדרך כלל, ויש את המציאות העיקרית שזה לפי עניין העבודה. ופה אני רוצה שנלמד את עיונים 54, זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, במיוחד לפרשות שאנחנו מתעסקים בהן עכשיו, של האבות והאימהות. הוא אומר כך, שני שורשים אלה לקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא הם בחינות לאה ורחל. כמבואר בכללים ראשונים, סימן למדבט. בחינת לאה שנקראת בזוהר הקדוש אלמא דאיטקסיא, עולם מכוסה, היא שורש גבוה ונעלם, שתוצאותיו אינם ניכרים כל כך בעולם המעשה. ניצוץ משורש זה יש בכל אחד ואחד מישראל. מכוח קשר זה שבין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא שבא מהתערותא דלעילא, התעוררות מלמעלה שלא על ידי מעשינו, יש אפילו ברחוקים האפשרות להתעורר לתשובה, ושוב לחזק ולהגביר את קשרם עם שורש ישראל ואלוקיו. מבחינת רחל, שהוא הקשר העיקרי שבינינו לקדוש ברוך הוא, הוא נוצר מצידנו ומתחזק על ידי מעשינו הטובים. הנהגת הקדוש ברוך הוא ושפעו הם לפי מהות ועוצמת הקשר הזה, לכן רחל היא עקרת הבית, וכן באר הגרה וכו'. מה זה אומר? יש לנו בחינת רחל ובחינת לאה. מה שתי הבחינות האלה? אז לפי מה שרואים בפסוקים, על לאה אומרת התורה והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. וחז"ל אומרים...
אז אבן עזרא אומר דבר מעניין.
שמה?
אומר אבן עזרא, והנה לאה רכות, ובן אפרים תרגם ארוכות כי הוא חסר אלף, ואני אומר כי הוא חסר אלף.
זאת אומרת, כן, בן אפרים.
בן אפרים תרקם ארוכות.
ארוכות ורקות זה כאילו ארוכות, כן.
ואומר לו אבי בן עזר, ואני אומר כי הוא חסר עליו. הבן אפרים.
הבן פרים.
בן פרים, ככה.
טוב, אז חז"ל אומרים, למה באמת, למה עיני לאה רקות מתוך הבכי? ולמה מתוך הבכי? מכיוון שהבריות היו אומרות גדולה לגדול וקטנה לקטן, נכון? זאת אומרת שלאה בעצם הייתה צריכה להיות בחלקו של עשיו, ורחל הייתה צריכה להיות בחלקו של יעקב. וזאת הסיבה גם שיעקב רצה מלכתחילה להתחתן איתה. כל הסיפור שלאה נכנסה זה היה הרמאות של לבן, אבל באמת יעקב רצה להתחתן עם רחל, וכמו שחז"ל אומרים שהכל מודים שרחל היא עקרת הבית, למרות שבסופו של דבר שישה בנים נולדו ליעקב אבינו מלאה, הכל מודים שרחל היא עקרת הבית, זה רואים מהברכה בסוף מגילת רות, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם יחדיו את בית ישראל. רחל, למרות שהיא רק שני ילדים היא נתנה. עכשיו, מה הנקודה? מה זאת אומרת גדולה לגדול וקטנה לקטן? מה המשמעות של זה? אז ההבדל שבין יעקב לבין עשיו הוא שיעקב היה איש של פנים, ועשיו היה איש של חוץ, נכון? יעקב איש תם יושב ואוהלים, עשיו יודע ציד, איש שדה, אדם של חוץ. רחל ולאה בעצם היו בדיוק ההפך. כלומר, רחל הייתה אישה של חוץ. זה הכוונה יפת תואר ויפת מראה. זאת אומרת, גם כלפי חוץ היא נראתה יפה. עוד פעם, יופי הכוונה היא לא רק במובן הקלסטר פנים, אלא גם מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית, מבחינת המעשים שלה, היא הייתה יפת תואר ויפת מראה. ובאמת, הבנים שלה זה יוסף ובנימין, כאשר יוסף ובנימין שניהם אנשים שאחראים על מה שנקרא קשרי החוץ של עם ישראל. כן? יוסף הוא השולט במצרים, כן? ובנימין, אצל בנימין רואים את זה בנקודה אחרת, בחלק שלו בבית המקדש. זה אולי עוד עניין. בית המקדש הרי היה מורכב מבנימין ויהודה, נכון? בנימין ויהודה. יהודה מלאה, בנימין מרחל. אולי דרך משהו אחר נראה את זה, דרך... דרך היזם, מרדכי, שהרי היה מבנימין, נכון? וחז"ל אומרים שבניה של רחל ניסנו גדולתן שווה. אצל יוסף כתוב, שפרו ממליך אותו, נו, מלביש אותו, מרכיב אותו במרכבת המשנה, ומלביש אותו בבגדי מלכות, וגם אצל מרדכי כתוב אותו דבר, ומשווים בין שניהם, בין מרדכי לבין יוסף. עכשיו, מה הנקודה? יוסף, בזה שהוא היה שגריר החוץ של עם ישראל, זאת אומרת שהוא היה זה שאחראי על השלמות החיצונית, של עם ישראל. להיות אחד כזה שנמצא במצרים, בשיא השפלות המצרית, ושם שמיים שגור על פיו, ככה צריך להיראות נציג של עם ישראל. זה ככה אמור להיראות שר החוץ שלנו. סליחה על הקונוטציה השלילית שיש היום לזה. ככה הוא צריך להיראות. שר חוץ ששם שמיים שגור על פיו. זה היה יוסף. ובגלל זה אומרים חז"ל, ברגע שיוסף נולד, אז יעקב ניגש ללבן ואומר לו, אני רוצה לחזור הביתה. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, אז אומר, אז מסבירים חז"ל למה? בגלל שכל הזמן יעקב אבינו פחד. אמר, אני יודע שאני צריך להיפגש עם עשיו. איך אני אתמודד איתו? אין לי כלים להתמודד איתו. יעקב הוא איש של פנים, עשיו הוא איש של חוץ. אין ביניהם שום חיבור. מי שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. ואז יעקב אבינו בטח, הוא אמר, עכשיו יש לי את הבן אדם שמדבר בשפה שלו, שאפשר יהיה להתמודד איתו. זה היה יוסף שבא מרחל, אוקיי? מערכת החוץ. מהצד השני יש לנו את יהודה. יהודה שהוא זה שבא מלאה, ויהודה ממנו בא דוד המלך, ממנו באה המערכת של הפנים. המערכת של הפנים. יהודה הוא זה שאחראי על הפנים. יש דבר נפלא שאומר אותו הרבי מלובביץ', פירוש נפלא. כשיעקב אבינו יורד למצרים, אז כתוב, ואת יהודה שלח לפניו גושנה, אל ארץ גושן. וחז"ל אומרים, מה הכוונה? לפתוח ישיבה, לפתוח בית תלמוד. אז מה הפירוש לפניו? לפני מי? אז הפירוש הפשוט הוא, ואת יהודה שלח לפניו, הכוונה היא לפני יעקב, נכון? שהוא ילך לפניו כדי שיפתח לו את הישיבה. אבל הרבי מלובביץ' אומר לו, לפניו הכוונה היא לפני יוסף. את יהודה שלח לפניו גושנה, זאת אומרת, יעקב רצה שיהודה יפתח את הישיבה לפני שיוסף יפתח את הישיבה. למה?
הנציב אומר גם למה.
מה? נו.
הנציב מתייחס. הוא אומר שהדרך הלימוד של שבט יהודה ושל עם ישראל הוא שונה. עם ישראל מצווה ללמוד לא לחדש. יהודה, שבט יהודה מצווים לחדש בדברי תורה. בצורת הלימוד שלהם שונה, ולכן הוא שלח אותו לשם.
אז הוא אומר מצד כוח החידוש. בסדר גמור. כן, אז זה באמת נקודה קצת אחרת. הרבי מלובביץ' אומר, כן, יש פה כמה עניינים, אולי גם בסוף זה מתחבר. הרבי מלובביץ' אומר שהנקודה היא כזאת. הוא אמר, יעקב אבינו ידע שיהודה שייך למערכת של הפנים, הוא הבן של לאה. וכיוון שהוא שייך לבן של לאה והוא שייך למערכת של הפנים, הוא זה שצריך להעביר את לימוד התורה בעם ישראל. לא יוסף. יוסף צריך להיות שר החוץ. בתור שר החוץ, זה המומחיות שלו. אבל בתור ראש ישיבה, זה צריך להיות יהודה. לכן הוא שלח את יהודה שיפתח לפני יוסף. אז זאת אומרת ככה, רחל היא זאת ששייכת למערכת של החוץ, וככה הבנים שלה. אני מציג את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל יש פה הרבה, הרבה מאוד. הרב חרלאפ מדבר על זה גם כן. הרב קוק כותב על זה, דרך אגב, זה העניין של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כן? משיח בן יוסף זה מי שבונה את המערכת הפיזית בעם ישראל. הרב קוק זצ"ל טען שזה היה הרצל, שהוא היה משיח בן יוסף. ומי שאחראי על המערכת של הפנים זה משיח בן דוד, שזה הקומה הרוחנית שהולכת להיבנות בעזרת השם. אלה שתי המערכות. אז רחל שייכת לחוץ, לאה שייכת לפנים. רחל היא זאת שעולה בגורלו של יעקב. ולאה היא זאת שעולה בגורלו של עשיו. נכון? זה קצת מוזר. יעקב שהוא האיש של הפנים, עולה בגורלו רחל שהיא אישה של החוץ. עשיו הוא האיש של החוץ, עולה בגורלו לאה שהיא אישה של הפנים. מה הכוונה? אומר המהר"ל, אהבת איש ואישה זה לא אהבה של הדומים, זה אהבה של המשלימים. משלימים אחד את השני. יעקב ראה שרחל משלימה אותו במה שחסר לו. ואותו דבר לאה משלימה את עשיו במה שחסר לו. זה הנקודה. עכשיו, שתי הבחינות האלה של מה שנקרא רחל ומה שנקרא לאה, אלה שתי בחינות של הנהגה של הקדוש ברוך הוא שקיימת בעולם. אתם זוכרים? דיברנו על זה. מבשרי אחזה אלוקה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו משקפים את ההנהגה שלמעלה. אנחנו מבטאים את ההנהגה שלמעלה. אז אם יש בעם ישראל את שתי הכוחות האלה של רחל ולאה, אז שתי הכוחות האלה שקיימים גם בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז רחל היא מה שנקרא אלמא דאיתגליה, העולם המגולה, הבחינה המגולה, ולאה היא מה שנקרא אלמא דאיתקסיה, הבחינה המכוסה. אם תסתכלו, אם תפתחו את הסידורים בתיקון חצות, אז אתם תראו שיש שני תיקונים שם, יש תיקון רחל ותיקון לאה. שתי הבחינות האלה, אנחנו מתפללים בהם לקדוש ברוך הוא ומתחננים לתקן את שתי הבחינות האלה. זה על חורבן בית המקדש, שתי הבחינות האלה שבמידה רבה נלקחו מאיתנו. אז אלה בעצם העניינים. אומר הרמח"ל, שתי הבחינות האלה קיימות בעם ישראל. שתי הבחינות קיימות בעם ישראל. אבל מהי הבחינה העיקרית? הבחינה שהיא זאת שבדרך כלל לפי הבחינה הזאת הקדוש ברוך הוא פועל, זה הבחינה הגלויה, הבחינה של רחל. וזו הכוונה שהכל מודים שרחל יעקר את הבית, למרות שמלאה באו רוב הבנים. למרות זאת, הבחינה העיקרית היא הבחינה של רחל, הבחינה הנגלית. לכן, עם כל זה שאנחנו מאמינים שכל יהודי, כן, זאת נשמה קדושה, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, זה נכון, אבל חס וחלילה אסור לנו לטשטש את הגבולות, אסור לנו בגלל זה לבוא ולהכשיר שרץ. אדם שהוא רשע, היום כבר אין לנו רשעים כמעט, לא, סתם, נלמו כבר הרשעים, סתם אנשים לא יודעים מהחיים שלהם. אבל אדם שהוא רשע, כן, שהוא יודע והוא רשע, אז צריך לדעת להרחיק אותו בצורה הנכונה. היית רוב ותגיד, כן, אבל הנשמה שלו היא נשמה של יהודי והכל וזה. אמת, זה נכון, אבל אסור לך להתעלם מהבחינה הגלויה שלו. הרב קורס הצהל הייתה לו נשמה ענקית, הוא היה מסוגל להבחין ולראות על כל אחד את מי לרחק ואת מי לקרב. שאלו אותו פעם, איך אתה יכול לקרב אותם, את האנשים האלה? איך אתה יכול? אז הרב קורס אמר, אני רואה בעיניים שלהם, אני רואה בזה. טוב, זה מעלה שהוא היה מסוגל לעשות. אנחנו קטנים, אנחנו לא יכולים. אבל את זה צריך לדעת, בסדר? שני הדברים צריך לדעת. אני חושב שהיום באמת, כיוון ש כבר כמעט ואין רשעים, באמת כמעט ואין רשעים, אז היום אני חושב שהבחינה העיקרית היא שצריך להתחשב בה, זה דווקא הבחינה השנייה, הבחינה של לאה. אתם מבינים? זה שכל יהודי הוא יהודי, כל אחד הוא קשור לקדוש ברוך הוא בשורש הנשמה שלו, אני חושב שזה הדבר העיקרי היום. לא כי הקדוש ברוך הוא פתאום הפך את ההנהגה, לא בגלל זה, אלא כי הבחינה השנייה, הבחינה הנגלית, היא בחינה של רשע כבר כמעט ולא קיימת. ואם אתה מעורר קצת את הבחינה הזאת, אז עובד. הייתי פעם אחת, לפני כמה שנים, הייתי ברמלה, בקניון שם, היה שם משרדי ממשלה, אז הכנתי את האוטו, יש שם חניון תת-קרקעי, ואז יצאתי עם האוטו לשם, ואני ככה יוצא, ובאמת, סליחה על השטחיות, אבל הרגע שעובד בצורה שהיא שטחית. התקרבתי עם הרכב לבודקה, איפה שהשומר נמצא, שומר של החניון, ואני ככה ממרחק של איזה 20 מטר, רואה אותו, מין ארס כזה עם החולצה כזאת, עם כתובת כזאת, שרשרת והכל, ונראה, קיצור, אז כבר מיד הראש לא מתחיל לחשוב איפה היה אתמול, איפה היה שלשום, אני יודע מה הוא יעשה מחר, מין משהו כזה מטופש לגמרי. אז אני מתקרב אליו עם האוטו כדי לשלם, ופתאום אני מסתכל ואני רואה שיש את הסימן של הרצועות של התפילין שהוא הניח בבוקר. כן? זה מי שאנחנו, זה עם ישראל באמת. עם ישראל באמת. על כל פנים, אלה שתי הבחינות. הלאה. ועוד צריך שתדעי, כי עניין היום והשבוע הוא סיבוב אחד שהולך וסובב, וכמו שנבאר לכמן בסייעתא דשמיא. נראה את זה בהמשך. והנה עיקר השבוע הוא השבת, ושאר השבוע אינו אלא השלמת מה שתלוי בשבת עצמו. הכל מתחיל מהשבת, ומזה כל השבוע ממשיך. והנה התחדש שפע בשבת, ובשאר ימי השבוע יוציא השפע ההוא תולדותיו למה שצריך לכל הנמצאות דבר יום ביומו, לפי שיעורו וסדרי הסיבוב. כן, החידוש של השפע, החידוש של הברכה זה בשבת, כי שבת זה זמן שבו יש יותר קישור, יותר חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן, זה זמן של עלייה, ומזה מתברך הכל, מזה מתברך כל השבוע. לכן אומרת הגמרא במסכת שבת, שהשבוע, איך השבוע מתחלק? זה לא שיש לנו ראשון, שני, שלישי, רביעי ובסוף שבת, אלא השבוע מתחיל מיום רביעי, נכון? תלת היומי קמי שבתא, שלושה ימים לפני שבת, שבת ותלת היומי לוותר שבתא. שבת היא באמצע. אומרים את זה בלכה דודי, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, משם הכל מתחיל. משם הכל מתחיל. ועיקר היום זה היה עיקר השבוע. ועיקר היום, עיקר היום הוא הבוקר. ושאר זמניו השלמת עניין המתחדש בבוקר. ואומנם, כבר נגיד פה עוד משהו, ואומנם ההשפעה העיקרית ימשיכו התחתונים לפי בחינתם העיקרית, ושאר ענייני ההשפעה הבלתי ראשוניים יימשכו לפי עניין התחתונים הבלתי עיקרי. וזה פשוט כי הכל הולך בהקבלה ובהשוואה, ההשפעה עם מקבליה והפעולות עם הנפעלים. אז מה בעצם הכוונה? הכוונה היא שכמו שראינו שהעיקר של השבוע זה שבת, כן? ככה גם העיקר של היום זה הבוקר, ולכן אנחנו יכולים לראות שבאמת מבחינת עבודת השם שלנו, מבחינת עבודת השם שלנו, החיבור, שזה התפילה, התפילה העיקרית היא בבוקר. התפילה העיקרית היא בבוקר. כל שאר התפילות הן בעצם רק ממשיכות את זה. לכן אנחנו, אין לנו עוד פעם פסוקי דזמרה וקריאת שמע והכל במנחה. ובערבית, עם כל זה שיש קריאת שמע וברכות קריאת שמע, אבל זה הרבה יותר קצר, נכון? ותיקון חצות בסוף שעוד פעם גם כן בא להשלים. אבל עיקר הבחינה היא הבוקר, ומשם זה תלוי. וממילא, עיקר השפע מגיע לפי הבחינה העיקרית, כמו שיש בזמנים בחינה עיקרית ובחינה תפילה, ככה גם השפע לנבראים מגיע לפי הבחינה העיקרית, שזה בחינת רחל, הדברים שנלווים לזה, זה לפי העניין הבלתי עיקרי, שזה בחינת לאה. עכשיו, בואו רק נראה לרגע אחד את עיון 55. אני יודע שזה קצת נכנס קצת למושגים קבלים, אבל זה פשוט ייתן לנו קצת מושג, בסדר? הזמנים השונים של היום נותנים אפשרויות שונות של תיקונים בבריאה על ידי עבודתנו. לפי ההשפעות הרוחניות השונות השולטות בתקופות השונות של היום, שבאות על פי הבחינות השונות של היחס שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, כפי שיבואר בקטע הבא. גם ביחס מצד הקדוש ברוך הוא אלינו יש בחינות שונות, שנקראות יעקב וישראל. כמו שמבאר רבנו בספר פתחי חוכמה ודעת, בסופר כנגת המרכבה, כמבואר בדברי הגר"א בליקוטים המוזכרים בהערה הקודמת. מה הכוונה? מה זה בחינת יעקב וישראל? גילוי מצומצם הוא בחינת יעקב. גילוי שלם הוא בחינת ישראל. נכון? יעקב, בחינת עקב. ישראל, בחינת כיסרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אז בהנהגה שלמעלה, בהשפעה, אמרנו מצד המשפיע, יש השפעה מצומצמת, שהיא נקראת יעקב, ויש השפעה שהיא גדולה, והיא נקראת ישראל. עיקר ההשפעה אלינו היא מתוך יחס של בחינת ישראל, השפעה גדולה, לבחינת רחל, שזו הבחינה העיקרית שלנו. השפעה קיימת בשבת, שהיא מקור השפע לכל ימי השבוע, כדבר רבינו. בסדר? אני טס בגובה גבוה מדי? או שבסדר? מה? גובה סביר. בסדר? אוקיי. ואילו בימי החול, עיקר ההשפעה נשפעת בבוקר, שזה עיקר היום, וזה מתוך יחס של בחינת יעקב לבחינת רחל. שמתם לב, בשבת השפע נקרא ישראל. זה שפע שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר בגילוי. לעומת זאת, בימי החול, השפע נקרא יעקב, כי זה מצומצם יותר. ואנחנו שמקבלים את השפע הזה, אנחנו נקראים בחינת רחל. לכן עיקר עבודתנו בתפילת שחרית, עת בה אנו מאותרים בתלית ותפילין, שזה גם כן חיבור, וממנה אנו מקבלים את עיקר ההשפעה לכל היום. בתפילות האחרות בצהרי היום ובלילה אנו מעוררים את שאר הבחינות של היחס בין הקדוש ברוך הוא בינינו, שאינן עיקריות כל כך, אלא הן להשלמת ההשפעה כדבריו כאן. ועיקר היום הוא הבוקר, ושאר זמניו השלמת עניין המתחדש בבוקר. זה מה שאמרנו שבתיקון חצות אנחנו אומרים, תיקון רחל ותיקון לאה, כדי לתקן גם את הבחינה שהיא לא עיקרית. בסדר? אוקיי. הלאה. וכל אלה הדברים היו צריכים לדעת הכהנים, המקריבים את קורבן השם, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, לפי חילוקי הזמנים, וכמו שבארנו, לדעת הידבקות הנבראים, באיזה מדרגה ממדרגות ההידבקות הזה יהיה, ואיזה גילוי מן הרצון העליון יתגלה לגביהם, ואיזה שפע יימשך להם, הכל לפי הזמן וצורך השעה. אז זה מה שאמרנו, עיקר העבודה של הכהנים לא רק הייתה לדעת איך מכינים סטייקים, זה לא זה. עיקר העבודה של הכהנים הייתה לכוון כל פעם, בכל עבודה שהם עשו, בכל סוג קורבן שהם הקריבו, בקטורת, לכוון בדיוק כנגד אותה בחינת השפעה שכרגע מאירה מלמעלה, לבחינת הקבלה שכרגע מקבלת את זה מלמטה. אם זה ישראל ורחל, יעקב ורחל, ישראל ולאה, יעקב ולאה, כל הדברים האלה, קיצור, את זה הכהנים היו צריכים לדעת ולכוון מה שנקרא אונליין. לדעת בדיוק בדיוק כרגע מה צריך לעשות. אוקיי? זאת הייתה העבודה שלהם. טוב, אז עד כאן דיברנו על ההנהגה העיקרית, שהיא הנהגת המשפט, מה שנקרא זעיר אנפין. זוכרים? דיברנו על זה, מה שנקרא, לא היית על זה, נכון? מה שנקרא זעיר אנפין, ההנהגה המצומצמת יותר, ובעצם היא ההנהגה העיקרית שמובילה את העולם. ועכשיו אנחנו עוברים לדרכי הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד זה ההנהגה שהיא מתחת לפני השטח, ההנהגה שמובילה את הכל אל השלמות שלו, ועכשיו נראה את זה. ועד כה, עזרני השם לבאר לך מה שצריכה לו בעניין הנהגת השכר והעונש. אתה נבוא לבאר ההנהגה השנית שזכרנו, שהיא ההנהגה המסותרת, ההנהגה שנסתרת, ההולכת אל התכלית של השלמות הכללית, ופה יתבאר עניין, הכל תלוי במזל שהזכירו רבותינו זיכרונם לברכה בזוהר פרשת נשוא. כן? מה זה הכל תלוי במזל? אולי מזה גם נבין מה זה הברכה הזאת שאנחנו מברכים מזל טוב. אולי נבין. אמרה הנשמה, הזכרת לי דבר שאני תאיבה להבנתו הרבה, כי הוא מן העניינים המתקשים עליי יותר, על כן מתאווה אני מאוד לדעת יישובו. מה זה הכל תלוי במזל? מה זה הנהגת הייחוד? אמר השכל, אבל כאן נמצא עניין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, שאינו ניתן להיוודעת. מבינה שיש פה משהו שאנחנו לא יכולים לדעת. אמרה הנשמה, אז אם כן, למה העירותני עליו? הואיל ואינך יכול לפרשו. התחלת עכשיו קטע, אמרת שאתה הולך להסביר לי את הנהגת הייחוד. אני רוצה שתסביר לי, אז אתה אומר לא, אבל צדיק וטוב לו, רשע, צדיק ורע לו, אני לא יכול להסביר לך. אז אתה לא יכול להסביר, אז מה? אז בשמה התחלת? אמר השכל, לא, תבין. תחום יש לדבר עד איכן נבין, אחר כן נחדל לחקור. כן? יש לנו עד איפה אנחנו יכולים להבין, ומאיפה אנחנו לא יכולים להבין. והנה עוד יהיה איך מה שדי לנו להתיישב בדבר, בראותינו יושר עניין בו, שלא ניתן להיוודע, לא נבקש, זה כבר מעבר להבנה שלנו. אבל תראי, כי מה שאינו ניתן להשיג, אינו מבלבל כלל האמונה ולא מערבב הדעות. זה שחסר לנו, חסרה לנו ההבנה בזה, בצדיק ורע לו, או צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, זה לא מבלבל את האמונה. כי הנה בעינייך תראי, שאינו אלא תוספת ידיעה בלתי מוכרחת לנו, זה אנחנו לא חייבים לדעת. אך הבירור המצטרך ליישוב הלב ולבירור האמונה יש ויש לנו, ולא עשה השם אלוקים דבר שישתבשו בו בני האדם באמונה, שלא ימצאו יישובו, ועל כן נאמר, וידעת היום השבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים וגומר. זה התשובה היפה של רבנו בחיי, על השאלה של הידיעה והבחירה. מה אמרו שואלים? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע מה הולך לקרות, ויחד עם זה נותן לנו לבחור? תרתי דסתרי. אז מה התשובה של רבנו בחיי? התשובה שלו היא, אם היינו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו. זו התשובה שלו. אבל מה שבאמת אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא גילה לנו והסביר לנו. אלא מה, אנחנו לא יודעים, לא מבינים? אז כנראה שאנחנו לא צריכים לדעת, אפשר כנראה לחיות טוב גם בלי זה. אז זה מה שהוא אומר גם פה, בהנהגת הייחוד, מה שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו חייבים לדעת על הנהגת הייחוד, ולא רק זה, אנחנו נראה בהמשך, במיוחד בתקופה הזאת, בשנים האלה, מה שנקרא עקבתא דמשיחא, או התחלתא דגאולה, תקראו לזה מאיזה צד שאתם רוצים, כן? במיוחד עכשיו חייבים לדעת מהי הנהגת הייחוד. מי שלא יודע מהי הנהגת הייחוד, חסר לו האלף בית של, של, של ההבנה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ממש חסר לו. סתם בתור דוגמה אולי הכי פשוטה. תפתחו רגע אחד בעמוד ריש פי ג' בספר הכללים. יכול גם נראה את זה בדעת תבונות, אבל בקטע התחתון, מה שמתחיל, ואומנם לא תמיד ישתמש האדון ברוך הוא מהנהגה אחת. בסדר? אז תראו מה שהוא אומר. ואומנם לא תמיד ישתמש האדון ברוך הוא מהנהגה אחת, אלא לפעמים ישתמש מן השכר ועונש. ולפעמים מן ההנהגה שזכרנו, הנהגת הייחוד, והיא נקראת מזל. מה שאמרנו, הכל תלוי במזל. שהיא בדרך גזרה, לא לפי המעשים, או כדי לקמן. בכלל לא לפי המעשים. והוא, כשיודע שהם לאדם גיבורים שיכולים לעמוד במשתמש ממנה, בהנהגת הייחוד, והוא עניין השם צדיק יבחן. עכשיו תראו מה שהוא אומר. ובאחרית הגלות הקדוש ברוך הוא משתמש הרוב מזאת. אתם שומעים? הרוב מזאת. מה זה הרוב מזאת? מה הכוונה הרוב מזאת? במידה הזאת של הנהגת הייחוד. רוב ההנהגה באחרית הגלות, מה שנקרא עקבתא דמשיחא, זה הזמן שלנו, רוב ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה הנהגת הייחוד, לא הנהגת המשפט. כי הכוונה אז לתת תיקון כללי לכל העולם. ועל כן צריך שיתנהג בהנהגת הייחוד, שמן האלם הגדול יוולד הגילוי הגדול ויהיה שלמות ניתן לעולם. זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא משלים את כל המהלך. וכדי להשלים את כל המהלך, הקדוש ברוך הוא פועל ברוב הפעולות שלו, זה בהנהגת הייחוד. אם אתה לא מבין את זה, חסר לך באלף בית. כולל היחס שלך למדינת ישראל. הרי מה הייתה הטענה? מה הייתה הטענה? איך יכול להיות שאנשים פורקי עול מקימים את מדינת ישראל, ואתם קוראים לזה התחלת דגל? איך יכול להיות? הרב הירש כתב את זה לרב קלישר, הרב קלישר כתב לו מכתב, אמר לו, למה אתה מתנגד? למה אתה מתנגד לעלייה על הארץ? למה אתה מתנגד לכל זה? הנה, יש פה תהליך שהתחלת לגאולה. אמר לו הרב הירש, תהליך שכופרים מובילים אותו, לא יכול להיות התחלת לגאולה. כך הוא אמר. זאת הייתה הטענה שלו, ועל פניו הוא צודק. על פניו הוא צודק. זה נכון בהנהגת המשפט, זה לא נכון בהנהגת הייחוד. זה לא נכון בהנהגת הייחוד, זה מה שהרמח"ל מגלה לנו פה. בסדר? זה נפקמין העצומה, איך אתה מתייחס לכל מה שקורה פה היום. בקיצור, זה קצת פתיחה להנהגת הייחוד, אז אנחנו נעצור פה. והפעם הבאה נתחיל בפסקה קוף סמך. בסדר? שר כוח.